נמצאים בין 17 בתמוז לתשעה באב. עוד מעט אנחנו נכנסים שנכנס אב, אחר כך יש שבוע שחל בו, אחר כך ערב תשעה באב ותשעה באב. כולם יודעים שתשעה באב שונה משאר הצומות. יש בו במידה מסוימת, אנחנו נדבר על זה, דמיון ליום הכיפורים. אבל יש להבין מהו השורש והטעם של המבנה של תשעה באב, שבו הוא שונה משאר צומות. הייתי אפילו מוסיף, האם תמיד זה היה ככה? דבר נוסף, אמרנו שבאמת יש כמה דברים שתשעה באב דומה ליום הכיפורים. זה באמת אותו יסוד. גם יום הכיפורים וגם תשעה באב, שניהם אסורים בחמישה דברים: אכילה, שתייה, שיחה, נעילת הסנדל, תשמיש המיטה. שניהם אסורים מהערב. אבל האם זה אותו יסוד? לכאורה הרי לא שייך להגיד. יום הכיפורים הוא יום טוב, ותשעה באב, כן, הוא צום ואבלות. דבר נוסף, ישנם דברים שבכלל הם ייחודיים לתשעה באב ולא שייכים ליום הכיפורים. למשל, כל העניין הזה של אבלות, והם ייחודיים לתשעה באב. למשל העניין של לא ללמוד תורה, לשבת, כן, לשבת על גבי קרקע, איסור כביסה ותספורת בדברים מסוימים. אבל יש בלבול. עוד דבר יש להבין, וזה לכאורה בכלל לא מובן, זה כל העניין של האכילת, איסור אכילת בשר ושתיית יין. בעצם איסור אכילת בשר ושתיית יין מדינה דגמרה זה רק בסעודה מפסקת. מדינה דגמרה מנהגים יש כבר משבוע שחל בו, ויש מי שנכנס אב. יש עניינים של אבלות של מ-17 בתמוז נהגו, אבל הנושא הזה של אכילת בשר ושתיית יין, כל מי שלומד אבלות יודע שלאבל מותר לאכול בשר ולשתות יין. לאבל זה מותר, זה אסור לעונן. אז איך נכנס בערב יום כיפור, ערב תשעה באב, סליחה, איסור אכילת בשר ושתיית יין, למה זה שייך? גם זה שייך לאבלות, לכאורה לא, זה עוננות. כן, אז יש שבוע שחל בו, אנחנו נוהגים בזה עננות, או מי שנכנס אב, דברים לא כל כך מסתברים. קיצור, צריכים לעשות פה סדר בעניינים. דבר נוסף שאני רוצה לשאול, וזה בעצם לא שאלה שלי, אבל להשתמש עם זה, כמעט כל הצומות אנחנו לא צמים אותם בתאריך שלהם. תשימו לב, אנחנו אמנם נתחיל בצום גדליה. צום גדליה אנחנו צמים אותו בג' בתשרי, שלמעשה על פי פשט הפסוקים גדליה נהרג בראש השנה, באלף בתשרי. 17 בתמוז הגמרא אומרת, בפסוקים כתוב שהבית נפרץ ב, זאת אומרת ירושלים הובקעה בתת בתמוז, ואנחנו עושים ב-17 בתמוז, כי המשנה אומרת ב-י"ז בתמוז הובקעה העיר. אז יש בזה מי שראה במקור שניים, אנחנו עוד נראה בהמשך, הבדל בין ירושלמי לבבלי. בבבלי מוזכר שבאמת יש הבדל, בית ראשון הובקע העיר בתת בתמוז, בית שני בי"ז בתמוז. נשאלת השאלה, למה אנחנו עושים בי"ז בתמוז ולא בתת בתמוז? הרי לכאורה בית ראשון הוא עדיף, כמו שנראה בלשון הפסוקים. על ה' בית, על טבת, יש ויכוח בגמרא בראש השנה אם זה ה' בטבת או י' בטבת. והגמרא אומרת שיותר נראה שזה ה' בטבת, נראים דבריי מדבריו, עוד נדבר על זה. תשעה באב, הגמרא אומרת שבעצם זה היה צריך להיות בעשרה באב, כי עיקר השריפה הייתה אז, אמנם תחילת פורענותא. צריך עוד להבין מה מעמדו של תשעה באב שנדחה. תשעה באב שדוחין אותו משבת ליום ראשון, מה הרעיון שבדבר הזה? אבל אנחנו ננסה לענות על ראשון ראשון. מאיפה המקורות של הצומות? אז לכאורה זה פסוקים מדברי קבלה. דברי קבלה זה דברי נביאים. שימו לב, יש דאורייתא, יש דרבנן ויש דברי קבלה. למשל קריאת מגילה זה דברי קבלה. עניין הזה של הצומות הוא מדברי קבלה, והגמרא מביאה, גמרא בראש השנה כשהיא אומרת על שישה במקור אחד, תראו, על שישה חודשים השלוחים יוצאים. השלוחים, כשביידים קידשו את החודש בארץ ישראל, אז בגולה עוד לא יודעים באיזה יום מתי, וזה נפקמין על המועדות. למשל, הם צריכים לדעת מתי פסח, אז על ניסן יוצאים מפני הפסח, על אב מפני התענית, על אלול מפני ראש השנה, על תשרי מפני תקנת המועדות, כי חג תשרי יש המון חגים, על כסלו מפני חנוכה, ועל אדר מפני הפורים. שואלת הגמרא, ולפקונמי התמוז וטבת, למה לא יוצאים על תמוז וטבת? הרי גם משם יש צומות. דאמר רב חנה בר ביזנה, אמר רב שמעון חסידה, מהי דכתיב כה אמר השם צבקות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיו לבית יהודה לססון ולשמחה. קרי לקרי לו צום וקרי לו ססון ושמחה. בזמן שיש שלום יהיו לססון ושמחה, אין שלום צום. שימו לב, סוכים בזכריה, שלחו זכריה, היה חי בתקופה שמיד אחרי שבני ישראל, ישראל מתחילים לחזור לארץ ישראל ומתחילים להקים את הבית השני. הוא מהנביאים, חגי, זכריה ומלאכי, הם הנביאים של סוף הנבואה, סוף הגלות בבל ותחילת בניין בית שני. שאלו את זכריה שאלה, ההבקה בחודש החמישי, הנה מגיע חודש החמישי, מגיע אב, אני בכיתי, זאת אומרת ישבתי בצום בתענית בגלל החורבן, האם אני אבקה עכשיו? בונים את הבית, אז מה נעשה עם התענית הזאת? אז הוא שלח להם, יש שם תשובה ארוכה כמה פרקים, בסוף הוא אמר להם, כה אמר השם צבקות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה. והגמרא, אנחנו היינו אומרים שהפסוקים הם פשוטים מאוד, מה שצמתם בצום הרביעי, מה זה צום הרביעי? זה שבעה, זה תמוז, רביעי זה תמוז, צום החמישי זה אב, צום השביעי זה צום גדליה, צום העשירי זה טבת, כל הצומות האלה יהיו לבית ישראל, עכשיו הם יהיו לכם לססון ושמחה, אתם תחגגו בהם. אבל הגמרא מבינה, שואלת, היה צריך להגיד מה שהיה לכם פעם צום, מה אומרים צום? משמע שזה גם עכשיו צום. אז אומרת הגמרא, יש שלושה מצבים. יש, בהתחלה הגמרא מבינה, אם יש שלום יהיו לססון ולשמחה, אין שלום צום. שואלת הגמרא, אם כן, לא רואים בפסוקים האלה הבדל בין תשעה באב לבין שאר הצומות, אלא אם יש שלום, דהיינו בית המקדש קיים, אז הם יהיו לססון ושמחה, אין שלום, המצב הוא כמות שהוא, אז יהיה צום. אבל הנביא מונה את כל ארבעת הצומות בחד המחתא. אומרת הגמרא, לא, יש שלושה מצבים. אמר רב פאפה אחי כמה, בזמן שיש שלום יהיו לססון ולשמחה, יש שמד צום, אין שמד ואין שלום, רצו מתענים רצו אין מתענים. אומרת הגמרא, יש שלושה מצבים, יש מצב של שלום, זה בית המקדש קיים, אז הימים האלה הם חגים. אגב, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם, כשיבנה בית המקדש, אז הימים האלה לא רק שהם לא יהיו ימי צום, אלא הם יהפכו לחגים, יהיו לנו מועדים, ממש מועד. וזה למצב שיש שלום. אין שלום ויש מד, דהיינו יש איזשהו מצב, אני אדבר אחר כך על זה, למשל חלילה כמו בשואה, כן, אז זה צום. אין שלום ואין שמד, מין מצב ביניים, בית המקדש לא קיים אבל גם אין שמד גלוי, זה תלוי ברצו. מתרצת הגמרא, בעצם אתה יודע למה לא יוצאים על שאר התעניות? כי המצב במשנה זה מצב של רצו, על רצו לא צריך לצאת, זה תלוי ברצונם של ישראל. שואלת הגמרא, יחי תשעה באב נעמי? אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, שני תשעה באב הועיל והוכפלו בו צרות. דאמר מר, בתשעה באב חרב הבית בראשונה ובשנייה ונקדה ביתה ונחרשה העיר. תשעה באב זה משהו מיוחד שנכפלו בו צרות. בעצם מי שעוצר כאן בגמרא חושב שהפשט הוא שכל התעניות כולם רצו ולכן לא צריך לצאת, ותשעה באב זה גם רצו אבל יוצאים בו בגלל שהוכפלו בו צרות. האם יש נפקמינה בין תשעה באב לשאר הצומות חוץ מהעניין של יצאו? ומה פירוש שאני תשעה באב הועיל והוכפלו בו צרות? אז תוספות גם מסבירים במקור שני שאותו חורבן בית חזר, גם היו חמישה דברים גם ב-17 בתמוז, אבל הוכפלו בו צרות שאותו דבר חזר פעמיים, וחוץ מזה זה היה גלות וכו'. האם יש איזושהי השלכה על העניין הזה של רצו? ומה פירוש שאני תשעה באב הועיל והוכפלו בו צרות? אז מה? לכן גם שרצו שולחים? המפתח נמצא ברמב"ן, שמביא אותו הטור במקור שלוש. אני קודם אקדים אותו ואחרי זה נראה אותו בפנים. שימו לב, לפי הרמב"ן במצב המקורי של הצומות, דהיינו במצב של שמד, במצב שהצום הוא מדברי קבלה, אז כל הצומות הם לא במבנה שלנו. כל הצומות כולם נוהגים בהם חמישה דברים ונוהגים בערב, זאת אומרת מצד דברי קבלה ובנביא לא היה הבדל בין תשעה באב לשבעה עשר בתמוז לטבת לצום גדליה, כולם התחילו מהערב, כולם היו אסורים בחמישה דברים. אלא כיוון שאנחנו נמצאים במצב של רצו, כי אנחנו במצב של אין שלום ואין שמד, אז אמנם רצו לעשות משהו אבל לא רצו לנהוג בהם כחומר של דברי קבלה. מה שאין כן תשעה באב הועיל והוכפלו בו צרות, השאירו אותו בדרגה הראשונה של דברי קבלה. זאת אומרת, כשאנחנו שואלים איך קרה שתשעה באב אסור מהערב אסור בחמישה דברים, מה זה? זה האם בגלל שזה כמו יום כיפור, זה כל העניין? תשובה היא לא. כל הצומות כולם מעיקרה, מדברי קבלה בזמן הנביא או בגמרא בזמן שיש מעד, כולם נהגו חמישה דברים ונהגו מהערב. אלא זמננו זה בגלל שרצו ולכן רצו, אז קיבלו מין פשרה כזאת, רצו אבל רצו רק מהבוקר ורק אכילה ושתייה. תשעה באב הועיל והוכפלו בו צרות, השאירו אותו כצום המקורי של דברי קבלה של חמישה דברים. אגב, אני שמעתי שבזמן שהשואה התאספה, היה אספה או שאלה ברבנות הראשית, אין לך שמד יותר גדול מאשר השואה, שאולי זה זמן שצריך לנהוג, מי שהיה יכול פה בארץ או במקומות, כן, באמריקה, שצריכים לנהוג בכל הצומות מהחמישה דברים ומהערב, כן? כי זה מצב של שמד. לא יודע למה לא הסתייע, אולי אפילו עד אחד הטרגדיות הגדולות שלא הבינו את המציאות האמיתית שהייתה, כן? אבל זה באמת דוגמה של שמל. אומר הרמב"ן, שימו לב, פריך בגמרא, תראו במקור שלוש, מביא אותו הטור, פריך בגמרא קרלו צום וקרלו ססון, ומשן רב פאפה בזמן דאיקה שלום וליקה שמד, כגון שבית המקדש קיים ססון, בזמן דאיקה שמד וליקה שלום צום, והעידנה דליקה שלום וליקה שמד רצו מתענים, רצו אין מתאמין, ופירוש דליקה שלום שהבית חרב, וליקה שמד במקום ידוע בישראל, רצו ישראל והסכימו עליהם שלא להתענות, אין מתענים, רצו רוב ציבור מתענים, והעידנה רצו ונהגו להתענות, לפיכך אסור לפרוץ גדר, וכל שכן בדורותינו, איכך הכל חייבים להתענות מדברי קבלה ומתקנת נביאים, ומי הוא כולם מותרים ברחיצה ושיחה וסניעת הסעד השמיש המיטה, ואין צריך להפסיק בהם בעוד יום חוץ מתשעה באב, ואם חלו בשבת נתחין עד אחר השבת. כשקוראים פה את אותו משמע שזה רצו, אבל זה מדברי קבלה ותקנת הנביאים, לפי ההסבר הזה יש שהוא תשעה באב, הוא עדיין נשאר מתקנת מדברי קבלה. תראו את הרמב"ן שמביא אותו בית יוסף, כתב הר"ן בפרקמה בשם הרמב"ן, מסתברא דכולו ארבעה צומות תענית ציבורם, ונביאים גזרו אותם וכל חומרי תענית עליהם, מפסיקים בהם מבעוד יום, ואסורים מרחיצה ושכה וסעדת הסנדל תשמיש המיטה. אתם שומעים? כל ארבעה צומות, בגלל שהם דברי נביאים, כל חומרי תענית נוהגים בהם, אלא עידנא כיוון דנהגו להתענות בהם ולא נהגו בחומרות הללו, משמע דמעיקר כך רצו להתענות בהם בלבד, אבל לא רצו לנהוג באותן חומרות, וכיוון דאנם ברצות הרשות בידם, אבל מעיקר התקנה ודאי אסורים בכולם. עד כאן. שימו לב, עשינו עכשיו סדר בדבר הראשון, מה קרה שחמישה דברים יש לנו בתשעה באב. כרגע זה לא בגלל שתשעה באב החליטו לעשות אותו ביום כיפור, אלא תשעה באב השאירו אותו במקור של דברי קבלה, וככה כל הצומות של דברי קבלה, אלא את שאר הצומות זה אמרו רצו, אנחנו לא רוצים. תשעה באב הועיל וכפלו בו צרות, נהגו בהם כתקנה המקורית, כדברי קבלה. אני גם אסביר בזה קצת את לשון הטור, ואני רוצה להסביר בזה עוד דבר, הוא נחמד ולא נאריך בזה, אבל יש פה חתם סופר יפה, לא הבאתי אותו במקורות, אבל תראו רמב"ם במקור שבע, תראו רמב"ם בסוף קטע של שבע, תשעה באב לילו כיומו לכל דבר, ואין אוכלים אלא מבעוד יום, ובין השמשות שלו אסור כיום הכיפורים. הרמב״ם אומר שבין השמשות שלו, הרי בין השמשות זה ספק, יש לנו כלל שספיקא דרבנן לכולה, ספיקא דאורייתא לחומרה. למה? וזה על פי גמרא, יש הרמב״ם פוסק שספק של תשעה באב הוא לחומרה כמו ספק של יום הכיפורים. מה זה נוגע? יום הכיפורים הוא דאורייתא, תשעה באב הוא דרבנן. התשובה היא לא נכון, תשעה באב זה לא דרבנן, אלא תשעה באב זה דברי קבלה. אם זה היה דרבנן אז זה היה באמת לכולה, אבל הרמב״ם סובר שספיקא דדברי קבלה לחומרה כמו ספיקא דאורייתא. זו שאלה גדולה בראשונים, שימו לב, ספיקא דאורייתא לחומרה, ספיקא דרבנן לכולה, ספיקא דדברי קבלה, למשל ספק בקריאת מגילה הוא לכולה או לחומרה? אתם יודעים שיש רן ששואל למה העיירות המסופקות, אם זה י' או ט' קוראים בשניהם, שלא יקראו באף אחד, כי זה ספיקא דרבנן. אז יש לו שני תירוצים לרן, או שספיקא דרבנן לא אומרים במקום שנעקר לגמרי, או שזה לא נורא לטרוח ולעשות, כן? ממון אפשר לא, את הצורות שלו אני אומר בסיבה. הרמה אומר שלא אומרים ספיקא דרבנן במקום שתעקר התקנה. אבל לפי הרמב״ם, משמע שספיקא דדברי קבלה, זה התשובה למה קוראים יומיים, כי מגילה זה דברי קבלה. מי חולק על הרמב״ם? מי שחולק על הרמב״ם אומר שספקא דדברי קבלה זה לכולה, זה הרשב"א. יש חתם סופר נפלא, מתוק מדבש, באבן העזר, בסימן ב', זה קצת אני חורג מהנושא, אבל זה סוכריה כזאת, ממתיק לנו את הקושי של הימים האלה. אתם יודעים שהרמב״ם והרשב"א נחלקו ספקא דאורייתא לחומרא, האם זה מדאורייתא או מדרבנן. הרמב״ם סובר, כולם יודעים שספקא דאורייתא לחומרא, אלא השאלה אם התורה מכריחה אותך להחמיר או חכמים החליטו להחמיר. הרמב״ם סובר שמהתורה כל הספקות מותרים, חכמים אמרו לך להחמיר בספקא דאורייתא, והם אמרו לא להחמיר בספקא דרבנן, אבל הם אמרו להחמיר בספקא דאורייתא. אומר החתם סופר, לפי זה אפשר להגיד שהם גם אמרו, הרי הם אמרו, אז הם אמרו גם להחמיר בדברי קבלה. אבל הרשב"א בר פלוגתא של הרמב״ם, הוא הרי סובר שספקא דאורייתא לחומרא זה מהתורה, התורה אמרה לך להחמיר, בלי זה לא היינו מחמירים. התורה אמרה, התורה לא יכולה לדבר על דברי קבלה, לא חכמים החמירו, לכן רק ספקא דאורייתא לחומרא וספקא דברי קבלה לכולם. על כל פנים, נחזור לענייננו. הרמב״ם אומר שספק של תשעה באב, אם אדם נכנס לבין השמשות של תשעה באב, אז הוא צריך להחמיר כיום הכיפורים. נשאלת השאלה, מה העניין שמיטה להר סיני, מה הצוש תלך, מה ההשוואה הזאת בין יום הכיפורים, יום הכיפורים הוא דאורייתא, תשעה באב הוא דרבנן? התשובה היא לא. אנחנו, כשאנחנו היום עושים תשעה באב, השארנו את זה על דברי קבלה, והרמב״ם סובר שספקא דדברי קבלה לחומרא, בגלל שכמו שהוא יגיד בקריאת מגילה. יוצא עם כך ששמנו פה את הקומה הראשונה, תשעה באב הוא ראשית חומר של דברי קבלה, ולא שעשו מלכתחילה תשעה באב אחר מיום הכיפורים. מלכתחילה כל הצומות הם ככה, אלא כל הצומות תלוי ברצו, ואצלנו זה לא תלוי ברצו, כי השאירו אותו על דברי קבלה. עדיין נשאלת השאלה, איך זה יכול להיות שחמישה דברים בדיוק יום הכיפורים אסור באותם חמישה דברים? אכילה, שתייה, שיחה, רחיצה, שיחה, נעילה, תשמיש, המיטה, ותשעה באב. יום הכיפורים זה יום טוב, אז אמנם התורה אומרת תענו, אבל איפה נקודת המפגש בין התעניות לבין יום הכיפורים? האם הדברים שאנחנו נוהגים בהם זה חלק מאבל? התשובה היא, ופה אנחנו כבר מקימים את הקומה השנייה, התשובה היא לא. חמישה הדברים הללו לא נוהגים, לא, הם לא דין של אבלות. לא האבלות, מה?
תשובה.
יפה. זה דרכי תשובה. אדם חוזר בתשובה צריך להכניע את גופו, להכניע את נפשו, ולהיכנע ולהתעורר, וזה דרכי התשובה. ביום הכיפורים אנחנו מודים, אומרים שהחיינו בכניסת יום הכיפורים, כן, ותיתן לנו מקדש ישראל, כן, זה יום טוב. איך אומרים? אומרים שלא צריך, כן, מי צריך לאכול? כן, מלאכי השרת. אבל מה התשובה היא? דרכי התשובה, התשובה היא שזה קשור לדרכי התשובה. דרכי התשובה מחייבים להימנע מחמישה דברים, וכל התעניות יסודם הוא דרך התשובה. מאיפה אני יודע את זה? תראו במקור 6 ברמב"ם. יש שם ימים, או יש שם, תמיד ברמב"ם כשאומר שין מם, אני לא יודע אם זה, אני חושב שזה שם. יש שם, הרמב"ם פותח ביסודי התורה, כן? שלדע, להאמין שיש, זה שם מצוי. לא שם, הוא פה גם כן. יש שם מצוי.
זה כמו שבאנגלית אומרים there is, there זה שם.
אבל הרמב"ם כתב את היד, הוא כתב בעברית. החשיבה לא. אני חושב שאת הפירוש המשניות הוא כתב. זה הכל, אבל זה ההבדל העצום. היד, טוב, זה עניין למחקרים. כן. אומר הרמב"ם, ישם, ישם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שהראו בהם. למה אנחנו מתענים? כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיו כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותם הצרות, שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב, שנאמר והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. הרמב״ם פה מחבר אותנו בעניין של תעניות. התעניות זה לא בשביל שתצטער ובכלל לא שתתאבל, אלא לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה. אז יש דרך תשובה שהתורה התוותה ביום הכיפורים, והחמישה דברים הם כל הצומות. אלא היום אנחנו בעניין של רצו, חוץ מתשעה באב שהשארנו את זה במקור. והנקודה הזאת היא משאירה לנו את יום הכיפורים כתשעה באב במבנה העקרוני שלה. עוד מקום הרמב״ם משווה בין תשעה באב ליום הכיפורים. מקור אחד ראינו בשבע, בין השמשות שלו אסור כיום הכיפורים. במקור חמש, הנה, במקור שש בהלכה יוד, וברות ומניקות מטענות ומשלמות בתשעה באב, אסור בחיצה בין מלחמין מצונן, ואפילו לשיט את צבאו במים, ואסור בשיחה של תענוג במילת השר ותשעה, כיום הכיפורים. אז הקמנו את העניין של ההבנה של יסוד חמישה דברים. אבל עדיין זה עוד לא נותן לנו את התמונה המלאה של תשעה באב. יום הכיפורים מותר לנו ללמוד תורה. יום הכיפורים אנחנו לא יושבים על גבי קרקע, כן? יום הכיפורים אנחנו אומרים שלום. בתשעה באב אסורים כל הדברים האלה. תראו, אומר הרמב״ם בהלכה י' א', תלמידי חכמים אין נותנים זה לזה, במקור שש, שלום בתשעה באב, אלא יושבים דובים ונאנחים כאבלים, ואם נתן להם עם הארץ שלום, מחזירים לו בשפה רפה וכובד ראש. ואסור לקרות בתשעה באב בתורה ובנביאים ובכתובים ובמשנה ובהלכה ובתלמוד ובאגדות, ואינו קורא אלא ביור ובקינות ובדברים הרעים שבירמיהו. במקום אחר הרמב״ם אומר, תכף נראה, שימו לב, יושבים דבועים ונאנחים כאבלים. קומה שנייה של תשעה באב זה עניין של אבלות. כל הצומות, כולל, אני מוסיף לכם, הצומות בזמן שהיו אסורים מדברי קבלה, דהיינו גם שיש שמד ואסור 17 בתמוז בחמישה דברים, אבל אסור בחמישה דברים, נגיד מהערב וכולי, אבל זה עדיין יהיה כיום הכיפורים. תשעה באב נוסף בו מימד של אבלות. כמו שאדם אבל לו עלינו על מתו, ככה עם ישראל אבל על חורבן בית המקדש. כל הנקודות של אבלות הם הסיבות שגרמו לדברים האחרים של תשעה באב. זה לא קשור לחומר תשעה באב מדברי קבלה, וגם לא לחומר תשעה באב בהשוואה שלו ליום הכיפורים. לא זה הסיבה שלא ללמוד תורה ולשבת על גבי קרקע ולא להגיד שלום, אלא זה נובע מעניין של אבלות. אבלות זה נקודה מיוחדת לחורבן בית המקדש. שאר תעניות אין בהם מימד של אבל, גם עם כל החומרה שלהם. קל וחומר יום הכיפורים. תשעה באב מיוחד בעניין של אבל. המקור של הדבר הזה, תראו, זה במקור חמש במסכת תענית, תנו רבנן, כל מצוות הנוהגות באבל נוהגות בתשעה באב. אסור באכילה ושתייה ובשיחה ובנילת הסנה ותשמיש המיטה, ואסור לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים, ולשנות במשנה ותלמוד ובמדרש ובהלכות ובאגדות. אגב, כתוב בגמרא וגם הרמב״ם אומר תינוקות של בית רבן בתהילים, משום שנאמר פקודי השם ישרים מסמכי לב. סוגרים את החיידרים, כן? סוגרים את בתי הספר, כי הילדים שמחים בבית ספר, הם שמחים ולומדים תורה, אז סוגרים להם את בית הספר שלא ישמחו. פוק חזי, מה בין ילדים של פעם לילדים של היום? כן? פוק חזי, כן? מה בין ילדים של פעם לילדים של היום? הם סוגרים את זה כדי שלא ישמחו בלימוד. טוב, עדיין תשימו לב רגע ברש"י, תראו איך צריך לדייק ברש"י. ראיתם, צריכים להזדייק בזה מיד. כל מצוות הנוהגות באבל נוהגות בתשעה באב, אסור באכילה ושתייה ושכרה ונעת הסנדל. אז רש"י כבר מדגיש, הנה אין נוהגים באבל, דקחה שימנע מייסורים שנוהגים בו לבד מענה דנהיגה באבל, רחיצה ושכרה ונעילה. אכילה ושתייה זה לא מדין אבלות. ופה אני רוצה לדבר על הנקודה השלישית, מאיפה נולד העניין של אכילת בשר ושתיית יין. הרי אבל מותר באכילת בשר ושתיית יין, אז ממה? אני לא מדבר בתשעה באב, אני מדבר כי זה מדין התענית שבדבר, אבל איך התחיל שבוע שנאכל בו אנחנו משנכנס אב האשכנזים? מהרמב״ם כבר כותב משבוע שחל בו, יש מראש חודש. תראו רמב״ם במקור שבע, משיכנס אב ממעטים בשמחה ושבת שחל תשעה באב להיות בתוכה, אסור לספר ולחבס. זה אני מבין, לספר ולחבס שייך למחלקת אבלות, כי אבל לא מספר ומחבס, וללבוש כלי מגועץ אפילו כלי פשטן עד שיעבור התענית, ואפילו לחבס ולהניח לאחר התענית אסור. כבר נהגו ישראל שלא לאכול בשר בשבת זו, ולא ייכנסו למרחץ עד שיעבור התענית, ויש מקומות שנהגו לבטל השחיטה מראש חודש התענית. אחרי זה אומר מקומות, זה מקומות שנהגו, אבל בהלכה הזאת תשעה באב ללא כיומו לכל דבר, ואין אוכלים אלא מבעוד יום, ונפשות שלא אסור כיום הכיפורים, וזה דיברנו, ולא יאכל בשר ולא ישתה יין, וסעודה מפסיק בה. זאת אומרת, שימו לב, אמרנו חמישה דברים שייך למחלקת תענית, דרכי תשובה, ואנחנו נוהגים כדברי קבלה. יש דברים ששייכים למחלקת אבלות, ובמחלקת אבלות יש דברים שאנחנו עושים אותם רק בתשעה באב, כמו לא ללמוד תורה, אבל אסור לשבת על הרצפה, יש מדינה דגמרה כפיית המיטה, לא להגיד שלום. וגם במהלך השבוע, ופה יש התרחבות לפי המנהגים, לא לספר, לא להסתפר, לא להסתפר שייך למחלקת אבלות, לא לחבס שייך למחלקת אבלות. אבל שאלנו, לא לאכול בשר ולא לשתות יין, לשום מחלקה אני לא יכול להכניס אותו, אפילו בסעודה מפסקת. אז אמנם ראיתי, נדמה לי שהרב סולובייצ'יק לפני שנים ראיתי שרוצה להגיד שזה דין אנינות. באמת האדם נוהג כאונן, ואונן אסור בבשר ויין, אבל מאוד לא נראה לי, בגלל שאונן תוקף הצער שלו זה בזמן שהוא בעניינותו, אחר כך הזמן הולך, הצער הולך ונעלם. ואילו בתשעה באב, כן, הוא אונן עוד לפני שהוא אבל. זאת אומרת, כל אונן, אני לא שואל, כל אונן הוא אונן לפני שהוא אבל, אבל האיסור של בשר ויין, כן, אולי אני אוסיף עוד יותר מזה, פשטות האיסורים של אונן, כשלמדנו כתובות הערכנו בזה, איסורי אונן אינם, אינם דין בצער של הדבר, אלא כי אין אבלות, בזמן שיש אוננות אין אבלות, אלא זה נוגע לזה שאתה צריך להיות תרוד בעניינים של להתכונן לקבורה, ואסור לך להסיח את הדעת מהקבורה. על מה זה נוגע לעניין הזה? ועוד יותר קשה, אז מה, אנחנו האשכנזים נוהגים אנינות כבר מ שנכנס אב? זה אנינות? והרמב״ם שאומר משבוע שחל בו, כל זה תמוה מאוד. אני טוען, ואני חושב שיש איזה סימוכין, שהעניין של בשר ויין זה קומה שלישית של תשעה באב, קומה שלישית. מה הכוונה? במקור שמונה הגמרא מספרת, תראו סיפור מעניין, תנו רבנן, כשחרב הבית בשנייה רבו פרושים בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. נתפה להם רבי יהושע, אמר להם, בניי, מפני מה אתם, אין אתם אוכלים בשר ואין אתם שותים יין? אמרו לו, נאכל בשר שממנו מקריבים על גבי מזבח ועכשיו בטלו, נשתה יין שמנסחים על גבי מזבח ועכשיו בטל. אמר להם, אם כן לחם לא נאכל שכבר בטלו מנחות. אמרו, בסדר, נו, צודק, אפשר בפירות. פירות לא נאכל שכבר בטלו ביקורים. אמרו, אולי אתה צודק, אפשר פירות אחרים שהם לא בביקורים. מים לא נשתה שכבר בטל ניסוך המים. שתקו. אמר להם, בניי, בואו ואומר לכם, שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר שכבר נגזרה גזרה, ולהתאבל יותר מדי אי אפשר שאין גוזרים גזרה לציבור אלא אם כן רוב ציבור יכול לעמוד בה. דכתיב במהרה, אתם נערים ואותים אתם קובעים הגוי כולו. אלא כך אמרו חכמים, סד אדם את ביתו בסיד ומשייר בו דבר מועט, וכמה אמר רב יוסף, אמה על אמה. היו פרושים הראשונים שהם רצו לבטל לגמרי בשר ויין. למה? והם לא רצו דברים אחרים. אמנם הוא שאל אותם ותפס אותם, אבל הם רצו רק את זה, כי זה באמת עיקר העבודה של, עיקר העבודה של בית המקדש, קורבנות וניסוך היין. אין אומרים שירה אלא על היין. מה התשובה של רבי יהושע? נתפה להם רבי יהושע, אין גוזרים גזרה לציבור שאין הציבור יכול לעמוד בו. זאת הסיבה שהורידו. כשאנחנו מתקרבים לתשעה באב, אנחנו שוב מקבלים את הנקודה של החסידים הראשונים או הפרושים האלה, ואנחנו אומרים, זאת גזרה שהציבור יכול לעמוד. זה איסור לא בגלל אבלות ולא בגלל תענית ולא בגלל דרכי תשובה ולא בגלל הנינות, אלא זה זכר לחורבן, כמו שרצו הפרושים הראשונים. אלא כל הטענה היה זה גזרה לציבור שהציבור לא יכול לעמוד, זה יכולים לעמוד. אז האשכנזים יכולים לעמוד בלי בשר מראש חודש. נו, אוכל פולני הוא גם לא מציאה גדולה, אז לא נורא, יבטאו על זה כבר מראש חודש. אלה שרגילים בבשר, כן, אז אומרים, תשמע, זה גזרה של הציבור, נגיח על שבוע שחל בו. מי שבכלל לא יכול, כן, הכל בשר זה, אז סעודה מפסקת. אבל זה נובע מהעניין, באמת מהעניין של פרושים. יוצא שבעצם תשעה באב שלנו מקבל את הצורה שלו משלוש קומות. קומה ראשונה זה נשאר תענית מדברי קבלה עם כל חומר של דברי קבלה, וחמישה דברים חומר דברי קבלה, ולכן זה דומה ליום הכיפורים, כי צום של תענית של דברי קבלה הוא צום שלא תלוי ברצו, והוא צום של דרכי תשובה שמחייב את כל החמישה דברים כמו שרואים ברמב״ם. והרווחנו עם זה שזה דברי קבלה שספקו אסור לשיטת הרמב״ם, שספקה זה דברי קבלה לחומרה, ועל פי היסוד של החתם סופר באבן עזר בתשובה ב. קומה שנייה שמיוחדת לתשעה באב זה העניין של אבלות, שהיא לא קשיימת ביום כיפור. אנחנו כמו שחלילה אדם אבל על מתו, אדם אבל על בית המקדש, והאבלות הזאת מתפרסת. יש אבלות בתשעה באב שזה לימוד תורה, אמירת שלום, כפיית המיטה, ישיבה על גבי קרקע. יש אבלות של תספורת, של קיבוס שמתחלף משבוע שחל בו על פי המנהגים. קומה שלישית זה בשר ויין מסעודה מפסקת שבוע שחל בו מתשעת הימים, שזה שייך לעניין שגזרה על הציבור. אני רוצה לסיים בנקודה שחידש אותה מנחת חינוך. אני פה מגיע למקור חמש. שאלנו שאלה, כל הצומות לכאורה, ונעבור בקצרה, גדליה בן אחיקם נהרג באלף בתשרי, אנחנו צמים בגימל, אז מה תגיד? בסדר, יש לה צום בראש השנה, אז אל תעשה צום. מה תועל שאתה צם בגימל? 17 בתמוז נחרב הבית, הובקעה העיר בשנייה. בראשונה, לפי תשובה אחת בתוספות, זה היה בתת בתמוז. הירושלמי אמנם אומר שבלבול חשבונות היה, קלקול חשבונות, שגם בבית הראשון היה בתת בתמוז, סליחה, גם בבית ראשון היה בי"ז בתמוז, אלא עם ישראל התבלבל ומרוב הצרות חשב שזה תת בתמוז, והקדוש ברוך הוא כהזדהות של אמו אנוכי בצרה כתב תת בתמוז, אז זה היה י"ז בתמוז. אבל זה רק ירושלמי. הבבלי, כמו שמביא אותו תוספות במקור שניים, אומרים זהו תשעה בתמוז שבו הובקעה העיר, היינו בראשונה, אבל בשנייה הובקעה בי"ז. שואל המנחת חינוך שאלה עצומה, הרי כשהנביא אומר צום הרביעי, הנביא זכריה עוד לא היה לפני, הוא לא היה בחורבן בית שני, הוא נמצא עכשיו בהקמת בית שני, כשהוא דיבר על צום הרביעי, על איזה צום הוא דיבר? הוא דיבר על חורבן בית ראשון. לפי, אם זה היה בתת בתמוז, אז איך אנחנו עושים בי"ז בתמוז? שאלה עצומה. תשעה באב, הגמרא אומרת שעיקר החורבן היה בי"ד, ורבי יוחנן אומר אילו הייתי שם הייתי עושה בעשרה. מה זה אילו הייתי שם הייתי עושה בעשרה? הנביא אמר לך צום החמישי, אילו היית שם, כן, היינו עושים דברים. מי נתן לך רשות לחלוק על דברי קבלה? ויש שאלה מעניינת, תסתכלו בגמרא בראש השנה בדף י"ח, הגמרא שם אומרת יש ויכוח בין רבי עקיבא, בין רב שמעון לרבי עקיבא. רב שמעון הוא תלמידו של רבי עקיבא. רב שמעון אומר שמדובר על צום העשירי, שזה טבת, אין הכוונה לעשרה בטבת, אלא על ה' בטבת שבו הגיע השליח לגולה אחרי החורבן שנחרבה העיר. והוא אומר, אני חולק בזה על רבי עקיבא רבי, שרבי עקיבא רבי אומר שזה עשרה בטבת, והוא אומר נראים דבריי מדבריו. הוא מסביר למה, כי אני אומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. נשאלת השאלה, למה אנחנו עושים בעשרה בטבת? אומר המנחת חינוך יסוד, ותראו אותו במקור ארבע, לא נקרא אותו שורה בשורה, הוא מאוד הגיוני. אין דברי קבלה, אפילו דברי קבלה, אפילו בזמן שנהגו עם כל חומר דברי קבלה, אין חובה ליום מסוים. לא צריך לעשות ביום המסוים, אלא זה צריך להיות בחודש. צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, הכוונה היא העיקר שיהיה צום ביום החודש. לכן גם הנביא משתמש בחודש. ויכול להיות ויכוח, אתה יכול גם לעשות באיזה יום בחודש ועדיין תקיים את הדבר. גם כשאני עושה בי"ז זה יכול להיות על ז' על ט', וגם בט' יכול להיות. אחר כך חכמים מחליטים מה אנחנו מעדיפים, אבל זה לא משנה דברי קבלה. פילי פלאות. אומר המנחת חינוך נפקמינה עצומה לדינה. אתם יודעים מה נפקמינה לדינה? שכשבעזרת השם יבנה המקדש והימים האלה יהיו לנו ימי חג, אז לא נצטרך לעשות את החג דווקא בגימל או דווקא ביוד או דווקא בזהו, נוכל לעשות בזה באחד הימים, באיזשהו יום, להזכיר את האירוע. פה הייתה לי תשובה פעם לאחד שכתרג עליי, חרדי שכתרג עליי, מה אנחנו משחקים ככה עם יום העצמאות, מזיזים אותו קדימה ואחורה לפי המצעדים, לפי הזה, כן? עושים לפעמים יום העצמאות בו, יום העצמאות בו, תחליטו. אם ה' זה היום הקדוש, כן? אז תעשו את זה ב-ה'. אז הוכחתי לו גם מפורים, שפורים דמוקפין וזה, לפעמים מזיזים אותו בגלל שבת, וגם מהמנחת חינוך הזה. הוא לא האמין שאני אתפוס אותו, את כן? שהציונים יכולים להשתמש עם המנחת חינוך הזה כדי להוכיח את הדין של יום העצמאות, שגם כשעושים יום לזיכרון של נס, הרי כשהם יהפכו לססון ולשמחה זה יהיה זיכרון נס, אין דווקא פיידה על יום מסוים בתאריך שקרה הנס, אין פיידה, אלא צריך שיהיה משהו קרוב באזור שיזכיר את הדבר. אבל זאת הערה. יש שאלה, ואחד הילדים שלי שהיה בר מצווה זכה לדרוש על העניין הזה, קטן שהגדיל בי"ז בתמוז נדחה, דהיינו שימו לב, לא זה י"ז בתמוז, בתשעה באב נדחה. איך הוא שואל? כן, ביום שנה של 17 בתמוז נדחה, אז גם 9 באב נדחה, נכון? אם 17 בתמוז או 9 באב יצאו בשבת, הם נדחו ליום ראשון, נכון? כי אנחנו לא צמים בשבת. אגב, המנחת חינוך גם על זה שואל, אם זה מדברי קבלה, גם בזמן שדברי קבלה, מה פתאום אתה דוחה את זה? זה גם הוכחה לדבר שלו, ליסוד שלו. אבל שימו לב, שואל אבני נזר, ילד שעוד היה קטן ב-17 בתמוז המקורי, שזה חל בשבת, וזה נדחה ליום ראשון, וביום ראשון הוא כבר נהיה גדול, הוא עכשיו כבר גדול, כי ביום ראשון הוא גדול, אבל יום ראשון זה י"ח בתמוז, יום ראשון זה י' באב, כשהיה ט' באב או כשהיה י"ז בתמוז הוא היה קטן, האם הוא צריך לצום או לא צריך לצום? זה מתלבט אבני נזר. מה השאלה? חקירה מאוד יפה, מתוקה מדבש. זה ממש קשה בדברים שנוגעים לצום לראות איזושהי מתיקות, גם בהם אפשר למצוא מתיקות של תורה. השאלה היא כזאת, האם כשמעבירים את זה משבת ליום ראשון זה תשלומים או מלכתחילה קבעו את זה ככה? אם זה תשלומים, מוכיח אבני נזר, תשלומים, חייב לעשות תשלומים רק מי שהיה חייב בדבר. אגב, דיברנו באחד השיעורים הכלליים האחרונים איך שהוא התגלגל לפסח שני. אם פסח שני זה תשלומים, אז קטן שהגדיל בין פסח ראשון לפסח שני לא חייב פסח שני, כי תשלומים חייב מי שהיה חייב. אם זה תשלומים, דהיינו בעצם הצום היה צריך להיות ביוד, כן? בעצם הצום צריך היה להיות בטט, גם כשחל בשבת הצום היה צריך להיות בתשעה באב, גם כשחל בשבת הצום היה צריך להיות בי"ז בתמוז, רק דחו את זה כי לא צמים בשבת, לא רצו לצום בשבת, העבירו את זה ליום ראשון, אבל זה תשלומים. או שמלכתחילה אמרו לא צריכים לצום ביום הזה כי זה שבת, נעביר את הצום ליום, ליום ראשון. אומר הדבר הזה נפקמינה, תשלומים, אם זה תשלומים אז הקטן הזה לא יצטרך, קטן שיגדיל לא יצטרך לצום ביום ראשון, כי בשבת הוא היה פטור. אם זה חיוב בפני עצמו הוא יהיה חייב. אומר אבני נזר שהשאלה אם תשלומים או לא תשלומים תלוי בשאלה, וזו שאלה עצומה, בתשעה באב שנדחה, האם בשבת נוהגים דברים שבצינה או לא נוהגים דברים שבצינה? מחלוקת גדולה מאוד. האם נוהגים דברים שבצינה או לא? אם נוהגים בדברים שבצינה, סימן שחל דין של תענית על היום הזה, עובדה שדברים שבצינה נוהג, רק דחו את זה, אז זה תשלומים, ואז קטן יהיה פטור. אם דברים שבצינה לא נוהג, סימן שבכלל העתיקו את זה. ככה טועה אבני נזר, ברוב גאוניותו דן בו בדברים האלה. ואני הקטן אומר שעל פי המנחת חינוך אין מקום לחקירה הזאת של אבני נזר. זאת אומרת, לא, אבני נזר לא נבהל מהמנחת חינוך, אבל לפי ההוכחות, והמנחת חינוך מביא פה הוכחות גדולות, לפי המנחת חינוך אין ספק שבעולם, כן, שאלת השלומין היה שייך לדון אם היה לי קפידה על היום המסוים הזה. אז היה שייך להגיד תשלומין, ואז היה שייך לבוא ולהגיד שקטן שיגדיל יהיה פטור. אבל כיוון שראינו שמלכתחילה אין קפידה, אלא עיקר העניין הוא ביום החודש, פשיטה או פשיטה שמלכתחילה כשחכמים רואים שזה חל בשבת, אומרים נעביר את זה ליום ראשון, כי אין הבדל בין יום ראשון, אי זה לא התאריך, אין תאריך, יש תאריך של החודש. קיצור, סיכום השיעור, אמרנו שתשעה באב המבנה שלו שלנו, אנחנו נפגשים איתו, בנוי משלוש קומות. מצום על פי התמונה של דברי הקבלה, כי הוא לא תלוי ברצו, ואז הוא אסור כמו דברי קבלה. אמרנו שהרעיון של זה הוא דומה ליום הכיפורים מבחינת שזה חלק מדרכי תשובה. נקודה שהיא לא שייכת ליום הכיפורים, זה הקומה השנייה, זה העניין של אבילות, וזה אבילות שהיא אופיינית רק לתשעה באב, ויש ענייני אבילות שאנחנו מגיעים בהם כל השבוע, כמו תספורת, כיבוס וכו', אבל יש אבילות מיוחדת לתשעה באב, שזה אמירת שלום, ישיבה על קרקע, לימוד תורה. ונקודה נוספת של זכר לחורבן, שזה עניין של בשר ויין, גם על פי הדרגות. נקודה שנייה שדיברנו בה זה העניין של המנחת חינוך, שהמנחת חינוך אומר שמלכתחילה אין קפידה על יום מסוים, ומסביר הרבה שאלות בדברים האלה. הזכרנו שחוץ מהשאלה על התאריכים, יש שאלה למה באמת דוחים משבת ליום ראשון, הרי זה דברי קבלה, כן? עונג שבת הוא גם דברי קבלה, זה דברי קבלה מול דברי קבלה, כן? ולמה דוחים והתאריכים וכו'. התשובה היא, יש עניין לחודש, אין עניין ליום המסוים, זה לא קפידה. ואומר המנחת חינוך נפקמינו כשיבנה במקדש, שלא נצטרך לעשות ביום החודש המסוים הזה. אמרנו על פי זה אין מקום לחקירת אבני נזר, שאבני נזר חוקר מה הדין בתשעה באב ושבעה עשר בתמוז שנדחים משבת ליום ראשון, מה פירוש הדחייה, האם זה תשלומין או מלכתחילה נקבע. נפקמינה לקטן שיגדיל, תשלומין חייב רק מי שהיה חייב בדבר הזה, אבל אם הוא לא היה חייב, כן, הוא לא, אז אם זה מלכתחילה נקבע אז אתה גדול, אבל אם אני בא ואומר זה בעצם ביום ההוא רק אתה חייב בתשלומין, ביום ההוא הייתי קטן. הננזר תולע שאלה אם זה תשלומים או לא תשלומים, בשאלה אם נוהג באיזה דברים שבצינה. אנחנו אמרנו שלאור דברי המנחת חינוך אין מקום לחקירה הזאת, כי פשיטה הוא פשיטה שנקבע ליום ראשון, כי הרי למה שלא יקבעו, אין קדושה ביום המסוים הזה. דרך אגב, נגענו בשאלה שחוץ מעצם ההשוואה ליום הכיפורים, הרמב״ם גם אומר שספקו אסור, ונגענו בשאלה של ספק דברי קבלה, האם ספק עד דברי קבלה לחומרה או לכולה. מהרמב"ם משמע שזה לחומרה, והרשב"א חולק על זה, ואומר החתם סופר שלא לחינם נחלקו בדבר הרשב"א והרמב"ם, כי הם לשיטתם בשאלה ספק דאורייתא לחומרה, אם זה מדאורייתא או מדרבנן, שהרמב"ם שסובר שכל הספקות זה רק מדרבנן לחומרה, וספק דאורייתא לחומרה זה רבנן, אז כיוון שרבנן אמרו, יכול להיות שגם אמרו דברי קבלה. אבל הרשב"א שאומר שהתורה אמרה להחמיר, אז ודאי שהתורה לא אמרה להחמיר בדברי קבלה, ולכן זה לכולה. ופה היה נפקמינה, אמרנו שברן הדבר נוגע לשאלת הערים המוקפות ויחסו של הרן לדבר הזה, ופה היא דעת של הרמב"ם. אי רצון שנזכה שהימים האלה יתקיים בנו כה אמר השם צבקות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיו לבית יהודה לססון ולשמחה ולימים טובים. והאמת, זה הוא מסיים, והאמת והשלום אהבו, כי כנראה שבשביל להגיע למציאות הזאת שהם יהיו לנו ימים טובים, צריכים לאהוב את האמת ואת השלום. עד כאן.